ספר דברים, פרק ט"ו. הוא פרק לא כל כך בולט. נושא השמיטה כידוע, יש בו הרבה ברורים, נגיד בלשון עדינה. לכתחילה, בדיעבד, ללא חשש ודאורייתא, דרבנן. אוצר בית דין. אפילו נעיז להגיד את המילים היתר מכירה. זה עיסוק רציני. הרב יעקב אריאל היה ראוי להיות הרב הראשי לישראל, לא רק בקדנציה הזאת, גם בקדנציה הקודמת. אבל משעה שהתברר למנדו שהוא נותן אפשרות הלכתית להיתר המכירה, נפסלה מועמדותו. ספר דברים פרק ט"ו הוא קצת פחות בולט. יש פה פחות ברורים, הוא לא כל כך בכותרות, לכאורה. אבל הוא דבר אלוקים חיים. אז נעשה פה בבני צבי, גם זה לדעתי חלק מהמתנדבים בעם, ללמוד תורה לשמה בתקופה של חופש, זה לדעתי מאוד, מאוד משמעותי. אז נראה את זה בפנים. אמרה תורה, מקץ 7 שנים תעשה שמיטה. זה הנושא. וזה דבר השמיטה. שמות כל בעל משה ידוע שישה ברעהו, לא יגרוס את רעהו, את אחיו. עוד אחד. מה זה? תשים מה שאתה רוצה. תשים, אל תתבייש. עדינים, עדינים פה אנשים. חלקו, חלקו. גם, בסדר. שמות כל בעל משה ידו, פירוש הדבר, וזה הביטוי ההלכתי של הפרק הזה, שמיטת כספים. יחד עם שמיטת קרקעות, בשאלה הגדולה שאני לא מקל בראש, האם לקנות ברחוב הנציב בחנות, או לקנות ברחוב הרב ישראלי, בשאלה הגדולה הזאת היא שמיטת קרקעות. שמיטת כספים אין שאלה איפה לקנות. זה משהו אחר. זה אומר שכל החובות שחייבים לך מתבטלים בשנת השמיטה. לפי מסורת חז"ל, ביום האחרון של שנת השמיטה. זה, מי שחושב קצת על ההיבט הכלכלי של החיים שלנו, זה מהפכת עולם. תחשבו על בנקים. כל החובות שחייבים להם. למה אתם לא שומעים על זה? למה אין דיון על זה? חתחילה, בדיעבד, דאורייתא דרבנן. כלום. כי יש היתר. נכון, היתר של הלל. לא של הרב קוק, לא של רבי יצחק אלחונון. היתר של הלל נקרא מילה אחת, ש-98% מהאנשים שמשתמשים בה לא יודעים מה היא בכלל. לא יודעים איפה היא כתובה, לא יודעים מה מגמתה בכלל. פרוסבול. אז רגע לפני שרואים פרוסבול, אפשר לראות מה שכתוב בתורה, כי הרי הכל מתחיל מהתורה. כתוב, את הנוכרי תיגוס, ואשר יהיה לך את אחיך, תשמט ידיך. אפס, כי לא יהיה בך אביון. כי ברך יברך השם בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה. ואולי מתנה את זה הקדוש ברוך הוא בפסוקי, רק אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך. כי השם אלוקיך ברכך כאשר דיבר לך. ובפסוק זין כתוב, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך. אומר אור החיים הקדוש, הערה, שרק היא שווה היה לשמוע אותה. מה זה אחד אחיך? לפי דעת שמואל בגמרא בשבת, בקופנו לבב, אין בין ימות העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות, היציאה מהגלות, ההגעה לארץ ישראל. אין שינוי תוואים. אז לא יהיה רק אביון אחד, יהיו כמה. אז מה כתוב מאחד אחיך? אומר אור החיים הקדוש, כמו ידע ברוח קודשו, מה יקרה בתקופה שלנו. אל תמדוד אדם לפי מצבו הכלכלי. כי יהיה בך אביון מהמיוחד שבאחיך. יכול להיות שאין לו כסף, אבל הוא העשירון העליון. ויכול להיות שלזולתו יש הרבה כסף, והוא העשירון התחתון. זה מהפכה אמיתית בכל המדידה של בני אדם, מה חשוב, מה עליון, מה נמוך. יהיה בך אביון, כלומר, יש מציאות כזאת. ממשיכה התורה ואומרת, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארציך, אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. אל תהיה אטום. אל תהיה כהה רגשות. לעומת זאת פסוק ח', כי פתוח תפתח את ידך לו, והבאת אביתנו די מחסורו אשר יחסר לו. בתווך, בין לא תאמץ, לא תנעל, לא תהיה קשוח, לבין פתוח תפתח, בתווך נמצא הפסוק הבא. ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך, תראו איזה מילה נוראה כתובה פה. המילה בליעל. זה כמו עבודה זרה. לפי הגמרא בכתובות, לפי המדרש בספרי, פה בפרק הזה, מי שמעלים עינם מן הצדקה, הוא כמו עובד עבודה זרה. זה דברים קשים יותר. למה נקרא אדם בליעל? לאמור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך האביון, ולא תיתן לו. וקרא עליך אל השם, והיה בך חטא. מה אומרת התורה? אם אדם כמוני יודע, אתם בבני עצמי, אין לכם יצרים כאלה בכלל, אבל תדעו לכם, התורה חוששת מזה. אם אדם כמוני יודע שכשתבוא שנת השמיטה, ההלוואה שנתתי תתבטל, אז מה אני עושה כדי שהיא לא תתבטל? אני לא נותן הלוואה. ובזה אני חושב, אשמור על כספי, הוא לא ילך לטמיון. אני נקרא בליעל. בדיוק זה הנושא, קרבה שנת השבע, וראה עיניך באחיך אביון. ואתה לא נותן לו הלוואה. וזה מה שכתוב בגמרא בגיטין, בדף למדבב, לפני תקנת פרוזבול. זה הרקע של התקנה. ואם מבינים את הרקע הזה, כל הבנת התקנה היא משתנת. הגמרא אומרת, ראה הלל, שאנשים נמנעים מלהלוות אחד לשני. כי השמיטת כספים מבטלת את החובות. ואז הם עלולים להיקרא בליעל. הוא רצה שאנשים לא יהיו בליעל. זה הנושא של הלל. באופן חיובי הוא רצה שאנשים יעסקו בהלוואות בלי ריבית לתת לאנשים שצריכים את זה. לפי הרמב״ם, הלכות מתנות עניים, פרק י', זאת הצדקה הכי גבוהה. או לתת עסק לאדם שהוא יכול לאט לאט להשתקם, או לתת לו הלוואה שהוא יכול להחזיר אותה. כמובן בלי ריבית. רואה הלל שהמצב הוא נורא, שאנשים הם עוברים למציאות הזאת של בליעל, עומד ומתקן פרוזבול. מה הוא עושה בתקנתו? לפי הסוגיה, גם במדרש פה בספרי וגם בגמרא בגיטין, בעצם איסור תורה של שמיטת כספים לא כולל בתוכו חובות של בית דין. חובות של בית דין נחשבים חובות של ציבור ולא חובות פרטי. אז הלל בעצם בונה ציר עוקף ואומר, נעשה תקנה, נקרא לה פרוזבול, והתקנה הזאת היא תאפשר לאדם לחתום לפני שלושה אנשים, אני ממנה אתכם להיות אלה שתאשרו לי שהחוב שלי הוא בית דין. וכתוצאה מכך הוא לא מתבטל. בשביל מה עשה את זה הלל? כדי שאנשים לא יהיו בני בליעל. מה זה פרוזבול? לפי הראשונים, שם בגמרא, בגיטין, על פי מה שהגמרא אומרת. זה תקנה לעניים ותקנה לעשירים. אפשר להבין תקנה לעניים. בן אדם לא מסתדר בלי הלוואות, עכשיו תהיה לו הלוואה. הרי זה ברור לפי הלל. אם כל מגמתו זה כדי שאנשים ילוו, אז בשנת השמיטה, שמיטת צפים, תהיינה יותר הלוואות, יותר חסדים, יותר עזרה הדדית. זה ברור. תקנה לעשירים, מה היא? אפשר להגיד שהחובות שלהם לא התבטלו. אבל גם אפשר להגיד שסוף סוף הם יעלו מעשירון תחתון להיות קצת נורמלית. כי כשאדם לא נותן, הוא מסואב, הוא דואג לעצמו, הוא מאמץ את לבבו, הוא נקרא בליעל. מי יושיע אותו מהבור העמוק הזה? אמרו, יעשה בפרוסיבל שלו שימוש לכך שההלוואה שלו לא תתבטל, ולכן הוא ייתן הלוואה. מישהו מכם יודע באיזושהי שנת שמיטה לפני 7 שנים ולפני 14, או שנת השמיטה הקרובה, כמה אנשים נתנו כתוצאה מהפרוסיבל הלוואות לחבריהם? מישהו בכלל מדבר על זה? מישהו כותב על זה? זה לא נמצא בכלל. הוא שאמרתי, בני אדם בכלל לא יודעים מה פירוש המילה פרוסיבל. מבחינתם זה מותר. זה הכל. תחשבו, עם כל הרבנים, מכל הזרמים, מכל השיטות, מכל המחנות, מכל הצבעים, מכל המלאל, מכל המלרע, יאספו באיזה מקום בכדור הארץ. יחליטו, אנחנו לא חותמים לשום בנק על היתר פרוסיבל. עד שהוא לא יקים קרן של הלוואות בלי ריבית, בשנת השמיטה. יכול להיות דבר כזה? למה לא? הוא לא יכול להיות. אני אגיד לכם את האמת הכואבת. אפשר לשנות אותה, בתנאי שמודים בה. בשביל, אני לא מדבר כרגע על חקלאים, אני מדבר על הצרכנים. בשביל להיות צרכן שומר תורה ומצוות למאנדרין, מן המאנדרין בשמיטת קרקעות, כפי שציינתי קודם, אז כל מה שאני צריך לעשות זה לקנות בחנות א' ולא בחנות ב'. אני, בנפש שלי, לא צריך להשתנות. אבל בשביל לתת הלוואה בלי ריבית, אני צריך להשתנות. היחס שלי לממון, שזה אחד הדברים הכי קשים, הוא צריך להשתנות. מכון התורה והארץ של גוש קטיף פעל לפני 7 שנים, פעם ראשונה בתולדות לדעתי של עם ישראל, להקים קרן גדולה שתאפשר הלוואות בלי ריבית. ובין היתר הלכנו לאחד מגדולי הדור, רב אביגדור נבנצל, תלמידו המובהק של שלום זלמן אוירבך. ואני לא יודע אם מי שהיה שם איתם מכון התורה בארץ צילם את זה, אבל ההתרגשות של הרב נבנצל הייתה מאוד מאוד מיוחדת. הוא אמר סוף סוף מהפכה אמיתית. אבל אם האדם מבין שמה שהתורה עושה בעולם זה לטהר את הלב, קודם כל שלו, לפני שהוא דורש את זה מאחרים, אז הוא היה שואל את עצמו מה תקנת הלל, על מה היא מבוססת. הוא היה מגיע לגמרא בגיטין והוא היה נותן הלוואות לפי האפשר בלי ריבית. אבל אם אני חושב שהנפש שלי לא צריכה להיות מעורבת, ובסך הכל יש מספר מצוות מסוים שהוא קובע אם אני דתי, תורני, תורני למהדרין, כל הקטלוגים של היום. שם נמצאת שמיטת קרקעות, שם לא נמצאת שמיטת כספים. למה? שאלה גדולה. זה הבירור של השמיטה. שהתורה רוצה בו לבנות נפש לאומית ונפש פרטית ונפש משפחתית יותר טהורה. ובעצם זה מה שהתורה אומרת בכל מה שהיא מתארת בויקרא כף א', וגם כאן נאמרים ביטויים דומים, כי ימוך אחיך. הסיוע שנותנים ישראל אלה לאלה הוא לא מלמעלה, הוא לא אלה שיש להם נותנים להן שאין להם, אלא שותפות אמיתית. נכון שככה היה צריך להיות גם עם החקלאים. היום החקלאים הם אחוז קטן מאוד מהחברה הישראלית, נוסעים בעול. מי שיודע איזה קרב מנהלים היום הערבים בשיטה מוסתרת, שמי שמכיר אותה היא לא מוסתרת, פשוט לעבור משדה לשדה, ממגרש למגרש, מנחלה לנחלה, ולקנות בכסף. כי לא מעט חקלאים נמצאים בקשיים עצומים, ואין מסייע. זה לא קרב בשנת השמיטה בלבד, זה קרב יומיומי. בדרום ובצפון. זה קרב גדול. אין בו טילים, אין בו פצמרי, אין בו מנהרות, אבל הוא קרב ממש. שלא לדבר על הטרור נגד החקלאים, בחוות החקלאיות ובעוד מקומות. גנבות, איום על החיים, דברים נוראים. אין על זה דיווח, מטטאים, מסתירים, כדי להמשיך את המנוחה של השכנים בין 2-4. אולי במובן מסוים זה קשור לנבואת זכריה בפרק ח', שגם היא נמצאת בדף שקיבלנו, מחילה. שיכולנו לקיים אותה ביום, עד יום שלישי, אולי קצת פספסנו, אז יש עוד מקצה שיפורים עד 9 באב. נביא זכריה אומר בפרק ח' בפסוק י"ט, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום יאהבו. צומות תמוז ואב, תשרי וטבת, יהפכו להיות ששון ושמחה. אומרים המפרשים, סוף הפסוק הוא תנאי לראשיתו. אם נקיים, האמת והשלום יאהבו. זה קשה לאהוב את האמת. גם קשה לאהוב את השלום. לעשות אותם ביחד, זה נראה משימה בלתי אפשר. וזה התנאי של הנביא, לפי המפרשים. רק אז יהפך להיות הצום לששון ולשמחה. אחד המקומות שהם בהם מתעורר את ה... או מתעורר הבירור הזה, הוא מה שמכונה משפט שלמה. הקדוש ברוך הוא מתגלה אל שלמה המלך בחלום ואומר לו, מה אתה מבקש? כל אחד מאיתנו יחשוב מה הוא יעונה. מה שלמה המלך אומר לפני הבקשה? אומר, אבא שלי, אתה הקדוש ברוך הוא קרבת אותו, עשית לו חסד, עשית אותו מלך, מכוחו גם אני מלך, ואיני יודע צאת ובו. לא יודע להנהיג. תן לי כוח. איך נקרא הכוח? שתי מילים. לב שומע. למה? לשפוט את עמך, ביטוי שכתוב שם במלכים א' פרק ג', הכבד הזה. לא שקלו אותנו. מה זה עם כבד? הוויכוחים, המחלוקות, אנחנו יודעים מה זה. זה קשה לשפוט שם. להכריע אמת זה קשה. השם אומר לו, בגלל שביקשת את זה, ולא ביקשת דברים אחרים, הכל ניתן לך. שלמה המלך מתלהם, מביא עולות למחרת, אומר תודה לקדוש ברוך הוא. נכנס הביתה, שתי נשים בפתח. יש ויכוח על שני תינוקות. למי שייך התינוק החי? למי שייך התינוק המת? אישה א' מתארת תיאור שלם, בדיוק לפרטים, הכל הכל מפורט. מה היה, איך היה, מי עשה, מה קרה. שורה האחרונה היא אומרת, זה בני חמת וזה בני החי. אישה ב', היא לא אומרת שום פירוט, היא רק אומרת לא. זה בני החי ובני חמת. זה פסוק כף ב'. הפסוק כף ג' במלכים א' ג', אומר המלך, זאת אומרת, הוא חוזר על שתי האמירות האלה, בשביל מה? זה כתוב קודם. ומיד הוא אומר, תביאו חרב ותגזרו את הילד. אז כתוב כך. אתה אומר האישה אשר בנה החי. ולא כתוב מה היא אמרה. כי נחמרו רחמיה על בנה. ולא כתוב מה היא אמרה. תנו לה הילוד החי והמת אל תמיתו. ומה אומרת אישה א'? גזור, גם לי, גם לך לא יהיה. אז אומר המלך, לזאת שוויתרה עליו, תיתנו את הילד, היא האימא שלו. אומר המלבין, למה הקשיב שלמה המלך? תורה זה לא רק המקום שבו אתה חושב ומדבר, זה גם המקום שבו אתה מקשיב. אז נדברו יראי השם משל ראהו במלאכי פרק ג', אומר רב חיים מוולוז'ין, אז יקשיבו איש לראהו. מה מתוך ההקשבה הזאת? הוא מגלה את ההבדל הבא. ולכן הוא חוזר עליו. שזאת האישה שתיארה תיאור מפורט, היא סדר דבריה היה קודם בני חמת. הוויכוח עם האישה השנייה. השאלה מי צודק, או התשובה אני צודקת. רק אחר כך היא אומרת, זה בני החי. אבל אישה ב' שלא פרטה, רק אמרה לא. היא אמרה קודם, זה בני החי. ואחר כך אמרה, זה בני חמת. יותר חשוב לה שהבן שלה יחיה ממה שחשוב לה להיות צודקת בוויכוח. באופן נורמלי, כשאימא יש לה בן, אז הוא גם חי והוא גם שלה. אבל אם פה תתעקש האימא על השייכות אליה, על זה שזה בן שלה, על זה שהיא צודקת, מה יקרה לו? הוא לא יחיה. מה יותר חשוב לה? החיים שלו או השייכות אליה? במבחן הזה עמדו אלפי אמהות בשואה. אולי יותר מאלפי. ברגע האמת הם הבינו שהילדה שלהם או הילד שלהם בני 5, בני 3, בני 7, בני 9, בני 12. אם הם תתעקשנה להשאיר אותם אצלם, הם לא יחיו. אם הם תגדנה, אנחנו לימין, אתם לשמאל, אנחנו נוסעות, אתם נשארות, אנחנו נשארות, אתם נוסעות, הם יחיו. הם ויתרו על השייכות בשביל החיים. זה מקום האמת. שהשייכות היא לא הנושא שלה. היא רק כלי. לכן משנה אמא את הסגנון, וממצב שבו הכתוב מעיד כי נחמרו רחמיה על בנה, היא אומרת, תנו לה את הילוד החי, הוא כבר לא בן שלה. היא ויתרה רק כדי שהוא יחיה. לי חבר שאחיו עובד בתל אביב, קבלן עבודות, לא יודע למה, מנהל העבודה שלו הוא ערבי. אז הוא אמר לו, בכל מהלך החטיפה של הנערים והחיפושים, ואחר כך השבעה, הוא אמר לו, תשמע, הכל זה המצאות שלכם, של היהודים. זה היה תיאום בין המשפחות לבין הממשלה מלכתחילה. למה? ולא יכול להיות בעולם אימהות בכזאת טהרה. בכזאת גבורה לא יכול להיות. בענווה כזאת לא יכול להיות. זה לא מצוי. נכון? עם כל הצד של השייכות, של האני, של הגאווה שלי, זה הדבר המהותי, אני באמת לא אוותר עליו. גם לי, גם לך לא יהיה. אבל אנשים עם ענווה, תמיד האמת אמורה להיות אצלם. לפני השייכות. הנה, נזהרתי בלשוני ואמרתי, אמורה הייתה להיות. בגלל הסוגיה מסכת יומא בדף ט', שנמצאת בעזרת השם לפניכם, יש פה תיאור בשורות הראשונות של סיבת חורבן בית המקדש הראשון. מפני שלושה דברים שהיו בו, עבודה זרה וגילוי עריות, ושפיכות דמים. שואלת על כך הגמרא במסכת יומא בדף ט', שורה שמינית שיעית מהתחלת הפסקה. אבל מקדש שני, שואלת הגמרא, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמליות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. למדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אני אומר לכם על עצמי, אם הייתי בא לישיבת בני צבי, לפני חורבן הבית, הייתי שומע שיעור פה על כך ששנאת חינם שקולה כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, הייתי ממשיך לשנוא. למה? כי אם היו עוסקים בתורה שכתוב בה ואהבת לרעך כמוך, איך, למה שנאו? איפה היה להם יותר לשנוא? אם היו עוסקים בתורה ובמצוות, במצוות כתוב לא תשנא את אחיך בלבבך, איך הם שנאו? התשובה היא כואבת. באמת במילים לא תשנא אין פלפול. גם המילה בלבבך היא ברורה. אבל יש מילה שבשנים האחרונות יש בה הרבה סדקים. המילה אחיך. מי זה אח שלי? ברגע שאני מחליט, וזה לא משנה בגלל מה, אחד בגלל סוגיית שבת, והשני בגלל סוגיית הגיור, והשלישי בגלל ארץ ישראל, ברבי, כל אחד יש לו את הסוגיות שלו, מתי אני מחליט שההוא לא אח שלי? אם הוא לא אח שלי, מותר לי לשנוא. אז חרב הבית. אז איך הוא יתוקן? איך יתוקנו עצומות שהם זכר לאותו משבר נורא של ריקבון, נפשי ומוסרי? רק אם האמת והשלום אהבו. אם נדע לטהר את השייכות שלנו, נשים אותה במקום הראוי. כי כשאתה לומד שמיטה בספר דברים פרק ת'ו, אם לא תפעיל שם את השייכות בשאלה איך אתה מברר את האמת, יכול להיות שתישאר באופן החיצוני לגמרי, ותרוץ ליתר של הפרוסבול, וזהו. בטווח שבו עומד האדם מול האמת, שם תפעיל את השייכות, תפעיל את התביעה להרגיש את האמת כמה שיותר. אבל זה רק חלק אחד. מה לגבי זולתך? שהוא לא מכיר את האמת שלך, שהוא עוד לא ידע עליה. מה לגבי היחס אליו? אל תפעיל את השייכות. אל תפעיל את המשקעים האישיים. לפני שהתורה אמרה הוכיח תוכיח, היא אמרה לו תשנא את אחיך בלבבך. מצוות תוכחה היא לא מצוות ביקורת. היא לא מצוות התרחת דברים, היא לא מצוות שיפוט. מצוות תוכחה, אומר החפץ חיים, ככה היה מלמד הרב צבי יהודה, היא מצוות סיוע. תעזור לאדם להבין איפה טעותו. מה זה קשור לשנאה? מאיפה היתר לשנוא? אלא מה, האמת שלך היא צרת אופקים. היא כולה רק השייכות. אתה לא יכול לסבול שהשני חושב אחרת? נחרב הבית. והוא לא ייבנה, אומר מרן החידה לפני 200 שנה. אומר הרב קוק לפני 100 שנה. הבית השלישי לא ייבנה בלי אהבת חינם. זה ברור גדול. מיוחד בתקופה הזאת, בימים האלה. זה, אני חושב שזאת באמת אותה סוגיה. שאנחנו, יש לנו המון המון מה לעשות בה. איך להיות אנשי אמת כזאת שהיא לא אנוכית, היא לא גאוותנית. הדגל שלה הוא לא שנאה. ומצד שני, איך להיות אנשי שלום שלא מוותרים על האמת. כי גם הטעות הזאת קיימת. אז בהצלחה, עזרת השם בכל, בשורות טובות, נזכה להיפגש בתשעה באב שיהפוך להיות יום שמחה. יש לנו יותר משבועיים לעבוד על האמת והשלום אהבו. זה המון זמן. הלוואי, הלוואי שנזכה להיות שותפים בתיקון הגדול. ומתוך כך, לבנות את כל מה שצריך לבנות בדור הזה, מתוך צמיחת הכוח הלאומי, האחדות והגבורה, נזכה לחזור לגוש קטיף ולעזה, בעזרת השם, ומתוך כך יבנה בית המקדש במהרה בימינו. שלום, כל טוב, אפשר להוריד את כל...